מוריי ורבותיי, ביקשו ממני לבוא לארצות הגולה כדי ללמד בין השאר על עליית זרובבל ועליית עזרא מן הגולה. והשאלה הזאת היא שאלה נכבדה בתודעה שלנו. עליית זרובבל ועליית עזרא מתמזגות יחד לאיזה עניין אחד של התחלת בית שני. אני חושב שכך כך זה בתודעה של הרוב, ומסיבות נכונות, מפני שהמקרא כבר עושה את זה. הספר לא נקרא זרובבל, אלא ספר, או הספר נקרא עזרא. הספר נקרא עזרא, וכאילו
המכונה אינה פועלת.
המכונה אינה פועלת. אז תנסו להיעזר כל שניים יהיה להם לפחות דף להסתכל בו. רוב הדברים ממילא אני אומר מן הספר, מן התנ"ך. המקרא עצמו מתחיל בספר עזרא ולא בספר זרובבל, והוא עובר בצורה כאילו חלקה מסוף פרק ו, מסוף פרק ו שמתאר את בניין הבית השני, סוף פרק ו בספר עזרא, בפסוק י"ד מתוארת הבנייה המוצלחת על פי נבואת חגי ונבואת זכריה, ועל פי הצו של כורש ודריה ושבט עכשיו. בפסוק כ"ו נאמר ושיצי ביתה דנה, מסתיים הבית הזה עד יום תלתה לירח אדר, והיא שנת שט למלכות דריה ושמלכה. ועבדו בני ישראל כהניה ולויה, ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלעד דנה בחדווה, והקריבו לחנוכת בית אלעד דנה תורין מאה דכרין 200, אמרין 400, ותפירי עזים לחטאה על כל ישראל, תרי עשר למניין שבטי ישראל. לפסוק הזה עוד נחזור, אני מקווה. והקימו חהניה בפלוגתון ולויה במחלקתון על אבידת אלעדי וירושלם ככתב ספר משה. וחוזר לעברית, ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, ויתארו הכהנים והלווים כי אחד כולם חיורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל המגדל מטומאת גויי הארץ עליהם, לדרוש להשם אלוהי ישראל, ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, שמחם השם, והסב לב מלך אשור כבר לא קיימת. זאת אומרת, ברור שמשתמשים במילים אשור, בבל, פרס כמילים חליפיות. אפשר לקרוא לאימפריה פרס ומדי, אפשר לקרוא לה גם בבל וגם אשור. לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים אלוהי ישראל. זהו, נקודה. פה היה צריך להיות איזה סיום חגיגי של ספר. סוף סוף חזרו הביתה ובנו את המקדש. אבל מסתבר שכל הששת הפרקים האלה אינם אלא הקדמה. ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא, מלך פרס, עזרא, בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, שנתן השם אלוהי ישראל, ויתן לו המלך כיד השם אלוהיו עליו כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת 7 לארתחשסתא המלך. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל. זה לא יסוד המעלה, שם המושבה הגלימית, אלא הוא יסוד המעלה מבבל. כן? הטעמים מחלקים. המעלה, כלומר העלייה מבבל. ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. ועכשיו בא כתב המינוי והסמכויות שנתן ארתשסתא לעזרא הכהן הסופר, ואלה שעלו איתו, רשימת העולים בפרק ח' בפסוק ט"ו: ויקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה ועם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. הוא מחפש לוויים, חסרים לו לוויים. הוא שולח משלחת מיוחדת לחפש לוויים. הוא מצא 18 ועוד 20 לוויים. הגמרא אומרת שעזרא כנס את הלוויים שלהם, נתן מעשר לכהנים, כי הכהנים עלו והלוויים לא באו. אני מוכרח לעשות הפסקה קלה. כולכם יודעים ב-100% למה הלוויים לא באו. הכהנים בירושלים הם ראשי, הם כהני השם במקדש, והם במעלה הגבוהה ביותר, והלוויים הם משרתים. אבל בגולה כל לוי יכול להיות כהן, ויש לו קהילה ויש לו כבוד ויש לו מעמד, ומה תביא אותו לירושלים? שם יש כמוהו רבים, שם הוא סוגר שערים ופותח. כולכם מכירים את התופעה, שמעתי את זה הרבה פעמים בחיי, בצער אנשים אומרים, מה אני אעשה בארץ, שם יש כמוני אלפים, מה אני שווה שם? מה אני אוכל לעשות? עזרא כבר לא מצא פתרון לעניין. הלוויים הם בארץ, והם בירושלים, על פי עצם ההגדרה. סוג ב'. ובגולה הם יכולים להיות סוגם. אנחנו מבינים את התופעה, אבל יש בה משהו מאוד עצוב. לא עזרא מצא פתרון, ולא מצאנו גם היום פתרון לבעיה כזאת. טוב, זה פשוט הערה שאני לא יכול להתאפק. הוא לא מצא לוויים. כהנים באו בשמחה וברצון, בני ישראל יש להם אדמות ושדות, מה יעשו הלוויים? היו לי תלמידים שכבר ידעו את הוורט הזה, ואמרו לי, מה אני עושה? אני לוי. אם יהיה בית שלישי, אין בעיה עוד יותר גדולה. אז אתם רואים שיש מעט לוויים, מן הנתינים 220, יש לו יותר נתינים פי 5 מלוויים. ויקרא שם צום על הנהר אהבה לטענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו לכל הרכוש. תיבושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, והוא זו והפוע על כל עוזביו, ונחסום אבל מבקשה מאלוהינו על זאת ויעתר לנו. הוא לא רצה ליווי צבאי. נקודה חשובה ומעניינת, נחמיה בא עם צבא ועזרא לא רוצה. פסוק למד א', ונשאה מן האהבה ב-12 לחודש הראשון ללכת ירושלים, יד אלוהינו הייתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואוהב על הדרך, ונבוא ירושלים ונשב שם ימים שלושה, ויום הרביעי משקל הכסף והזהב והכלים לבית אלוהינו, הבאים מאשרי, בני הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים 12 על כל ישראל, עדים 96 כבשים 77 צפירי חטאת 12, הכל עולה לשם. ויתנו את דתי המלך לחשדר פני המלך ופחבות עבר הנער, וניסו את העם ואת בית האלוהים. זאת עליית עזרא. המספרים של פרק ח', המספרים של העולים, תראו בפסוק ג' מדובר על 150, בד' 200, בה' 300, בו' 50, בז' 70, בח' 80, בט' 218, 160 בפסוק י', 28 בפסוק י' א', 110 בפסוק י' ב', 60 ו-70 ועוד הרביעים שלהלן בנתינים, כל זה יחד לא מגיע אפילו לחלק קטן מעליית רוב הזה. מי שזריז בחשבון או במחשב יכול להריץ מהר את המספרים האלה ולסכם אותם, ותנו לתלמידים לסכם אותם ולראות את הפער העצום. בואו נחזור לפרק ב', בפרק ב', ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו אשר באו עם זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשם מספר בגבי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל בני פרוש 2172. אתם כבר מקבלים יותר מכל המספרים של פרק ב'. בני שפטיה 372, בני ערך 757, בני פחת מואב לבני ישוע יואב 2812, 1254, 945, 760, 642, 623, 1222, 666, 2056, 454. אתם רואים איזה סדר גודל הולך פה? והמספר הכולל מופיע בפסוק סמך ד', כל הקהל כאחד ארבע ריבו 2360, מלבד עבדיהם ועמותיהם אלה 7,337, אליהם שוררים ושוררות 200. זאת אומרת כ50,000 איש, ארבע ריבו 2,360, 42,360 ועוד 7,000 עבדים וכ-50,000 גברים, סליחה מן המשים הישבות, לא אשם בשום דבר, לא חשבו במונחים שוויוניים אז, הגברים כ-50,000, אם יש כ-50,000 גברים, מן הסתם יש כ-50,000 נשים, ו... ניקח 3-4 ילדים, זאת אומרת זה 250,000 נפש. זאת עלייה כבירת ממדים. העלייה של עזרא לא מתקרבת במספרים שלה לעלייה של זרובבל בשום צורה ואופן. איך קרה הדבר הזה שעליית זרובבל הגדולה, המסיבית, שגם חידשה את המזבח וגם זכתה לבנות את הבית בעד ימי דריאבש, בשנת שש לדריאבש, איך קרה שכל העלייה הזאת הפכה להיות מין מבוא והקדמה לעליית עזרא הקטנה ימינה הרבה הרבה ללא יחס בכלל? ותיקחו את המספרים, אני לא מתעכב עכשיו על המספרים, זה עבודה של תלמידים, חשוב שהם יעשו את העבודה, אני אומר בסדריים, כדי שהם ייכנסו לעניין, וזה גם לא קשה. ואתם רואים שיש פה, יש הר גדול, עלייה עצומה, פה יש עלייה קטנה, ואילו הספר בנוי כך שעליית זרובבל היא בסך הכל הקדמה לעליית עזרא, ועליית עזרא היא העלייה החשובה. צריך לסבר על הדבר. המספרים זה רק חלק קטן מן העניין. ראיתם למשל, קראנו עכשיו את היחס של עזרא. עזרא מיוחס עד אהרון הכהן. למה? התשובה היא פשוטה מאוד, מפני שהוא לא הכהן הגדול, מפני שהוא לא הכהן הגדול, מפני שיש ויכוח גדול מאוד בין עזרא הכהן הסופר לבין הכהן הגדול. וצריך להגיד, עזרא הכהן הסופר, סופר מהיר בתורת משה, מיוחס עד עזרא, עד 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 אהרון הכהן, הוא מיוחס עד אהרון הכהן. בשביל לסבר את האוזן, תחשבו אולי במונחים של הרב הרצוג והחזון איש. בואו נחשוב לרגע ששניהם כהנים, או הרב קוק ו מישהו מגדולי מתנגדיו. יש עימות רציני ביותר שתכף נראה אותו, וצריך לומר שהחזון איש או רבי יוסף חיים זוננפלד, לצורך העניין, זה לא טוב כי הוא לא עלה, מישהו שעלה והתייצב מול, שהוא לא פחות מיוחס מהכהן הגדול, אל תחשבו שהוא פחות מיוחס ממנו. לראשונה אנחנו מקבלים מנהיג רוחני שאיננו לא מלך ולא כהן גדול. זה יוליד אחר כך את כל העולם של חכמים. מעלתו של עזרא היא לא בזה שהוא כהן, כמובן כהן הוא מיוחד, אבל הוא סופר מהיר בתורת משה, הוא מלומד, היום קוראים לזה גודל הדור. אבל אתם יודעים שהמילה הזאת היא לאו דווקא במשמעה הקדום, אצל חז"ל גדול הדור לא היה עניין של חכם הראש, אלא דווקא עם מישהו שגדול בכסף, הגביר. הוא לא מצא בת תלמידי חכמים, ניסה בת גדולי הדור. גדולי הדור, אצל חז"ל היו אלה שגדולים בממון, במעמד. היום גדול הדור בשפה הדתית פירושו הגדול ביותר בחוכמה, מוכר על ידי רוב החכמים כחכם הגדול מכולם. עזרא מוכר כסופר מהיר בתורת משה, ואי אפשר לא לקבל את סמכותו, או אי אפשר לא להתחשב בדעתו, אבל יש התנגשות בינו לבין הכהן הגדול, את ההתנגשות הזאת יכריע נחמיה כשהוא יהיה פחה מטעם השלטונות, הוא יכריע לצד של עזרא. אז זה הספר עזרא ונחמיה, ועליית זרובבל היא הקדמה. זה פלא, זה הפוך מהפרופורציות המתקבלות על הדעת אפילו בכל מובן שהוא. נכון שהמקרא לא תמיד נצמד לפרופורציות ההיסטוריות, והשאלות ההיסטוריות אינן תמיד מעיקר עניינו, ולפעמים שאלות רוחניות כבדות משקל הן הרבה יותר חשובות מהשאלות ההיסטוריות, ויש תקופות שלמות שהמקרא מדלג עליהן בלי שום חשש. אבל עד כדי כך להפוך את העליית הענק של זרובבל לאיזה פרקי מבוא לעלייה הקטנה של עזרא, אבל מוכרחות להיות לזה סיבות כבדות משקל. עכשיו בואו ננסה, כן, בואו ננסה להבין את מה שקרה בין עליית זרובבל לבין עליית אולי לפני זה אני אגיד עוד משהו על העלייה הגדולה הזאת של זרובבל. התיאור שלה, ואלה בני המדינה, פרק ב' פסוק א', העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. התיאור הזה משכנע אותי לחשוב שהעלייה הגדולה הזאת נשענה על מחנה עצום של גולים מירושלים, מחנה פליטים שנשארו במחנה הגולים ולא התיישבו במקומות שונים בבבל. כלומר, הם עדיין יושבים בשבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר, ולכן גם קל לאסוף אותם. בוודאי שהיו כאלה שכבר יצאו מהמחנה ההוא וכבר מצאו להם מקום וכבר התיישבו בכל מיני מקומות, והם כבר לא בדיוק פליטים. עבר זמן, ירמיהו אמר בנו בתים ושבו, אבל זה לוקח זמן, נכון? בטבע העניין חלק גדול ישבו עדיין במחנה הפליטים. הם בנו בתים של טיט, כן? חושות כאלה. במקום שהם הגיעו, בנו משהו וישבו. אבל לא כולם היו כאלה שכבר נכנסו יותר עמוק. ובזה אני כבר אומר שיכול להיות שכמה מאות שבאים עם עזרה יותר קשה להביא אותם מאשר 40 אלף שהביזו בבית. כי אנשים שהשתקעו כבר, כל אחד כזה להביא אותו זה סיפור. ועוד פעם, אתם יודעים את זה בדיוק יותר טוב ממני. זה יותר קל להביא את ה-42 אלף מהמחנה הגדול. הם עוד לא התארו בבבל, הם עוד לא הפכו להיות חלק אינטגרלי מהמערכת הכלכלית חברתית של אותה הארץ. הם ישבו במין מחנה מקובץ כזה ועסקו במה שעוסקים פליטים בדור הראשון, והם עדיין היו שם אחרי 50-60 שנה, ולכן יחסית היה יותר קל להביא אותם. זאת אומרת, יש לנו אמנם מספר גדול מאוד, אבל אנשים שעוד לא הספיקו להתארות בגולה. ולעומת זה, עזרא מביא אנשים שכבר ישבו בגולה, וזה כבר משהו שונה. לביאים הוא לא מצליח להביא, עזרא צריך לעבוד קשה מאוד כדי למצוא את האנשים, הרבה יותר מאשר, אולי הרבה יותר מאשר 42 אלף, כ-50 אלף של עליית רוב. אז כבר משהו עשינו בפער הזה. זה נכון שעליית רוב עובר הרבה יותר גדולה, אבל לעומת זאת בעליית עזרא הרבה יותר קשה, היה הרבה יותר קשה לחולל אותם. ועכשיו, מה קרה ביניהם? אתם מבינים שבשיעור אחד לא נצא ידי חובת כל מה שקרה שם, רק ניתן קצת מכל הדברים האלה. יחד עם זרובבל אנחנו פוגשים את חגי הנביא ואת זכריה בן עידו הנביא, וכמובן יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. הוא מובל בן שאלתיאל. מה אנחנו רואים כאן? יש פה נצר לבית דוד. זרובבל הוא נצר לבית דוד. הוא הפכה מטעם הסלטונות הפרסיים. יש נצר לבית דוד. יש כהן גדול ויש שני נביאים. זה לא הכל, אבל זה די הרבה בשביל לומר לנו שבעצם עליית זרובבל הוא בבחינת חדש ימינו כקדם. בואו ניקח לרגע את היחס של בית דוד מתחילת דברי הימים, דברי הימים א', פרק ג', מופיעה כל השושלת משלמה והלאה, מפסוק יוד. הפרק מתחיל ואלה היו בני דוד. דיברה ימים א' פרק ג', ובן שלמה רחבם, אביה, עשה, יהושפט, יורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עזריה, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, עמון, יאשיהו. קיצרתי את המילה בנו שמופיעה אצל כל אחד. ובני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום, ושיעור לספר ירמיהו. ובני יהויקים יחוניה ונו צדקיה ונו, ובני יחוניה ויהויכין שהלך בגולה 11 שנים לפני חורבן ירושלים. אסיר שאלתיאל בנו ומלכירם ופדיה ושם עצר יקמיה או שמה ונדביה, ובני פדיה זרובבל ושמעי. זאת אומרת, זרובבל בן שאלתיאל הוא בעצם זרובבל בן פדיה בן שאלתיאל, מה שמראה לכם שהמקרא לפעמים מדלג על דור כאשר הוא מזכיר שמות, ובני בנים הרי הם כבנים כפשוטו על הפשט. זרובבל בן פדיה בן שאלתיאל בן יהויכין, דור רביעי ליהויכין הגולה. ספר מלכים נגמר ביהויכין הגולה שהוחזר לו מעמדו בבבל, והנה זרובבל הוא ההמשך שלו. אגב, מופיע פה היחס של זרובבל עוד כמה דורות הלאה. בן זרובבל משולם וחנניהו שלומית אחותם, וכן הלאה וכן הלאה, בני שכניה, בני אליו עיניי. יש עוד כמה דורות אחרי זרובבל היחס של משפחת בית דוד. להיכן נעלמו בני דוד? מה קרה להם? מדוע אין לזה המשך? אין תשובה. השאלה הזאת דיה כדי להדיר שינה מעיניו של מי שמתעמק בנושא. זרובבל בן שאלתיאל, כן, בן פדיה בן שאלתיאל בן יהויכין, נצר לבית דוד. הוא הפך הראשון, הוא מנהיג העלייה. אז מה יש כאן? לא צריך להתלבט אם יש לנו צאצא לבית דוד. יש צאצא לבית דוד. הוא מוכר על ידי השלטונות הנוכריים. הוא אמור להוציא לפועל את ההצהרה של כוש. אגב, בעזרה פרק א' נזכר ששבצר הנשיא ליהודה, וכנראה הוא שנצר שמופיע גם הוא כאן, אחי פדיה. וכנראה שהוא מת זמן קצר מאוד תכף אחרי, וזרובבל קיבל את תפקידו. הלו יש פה פוטנציאל ברור של חידוש המלוכה לבית דוד. אתם יודעים מה זה הציפייה למלך המשיח. שרים על זה ומדברים על זה, ואנחנו רוצים משיח עכשיו, ויש גם כאלה שחושבים שהם מצאו. אבל היה משיח ביד, אין ויכוח שהוא מבית דוד, זרובבל. ברור שהוא מבית דוד. הוא מוכר על ידי עם ישראל, הוא מוכר על ידי הממלכה פשוט. והוא מנהיג העלייה, והוא מקבץ גלויות, ו50,000 גברים, נשים, ילדים, יחד כרבע מיליון נפש, אולי 300,000 נפש, במונחי הימים ההם, זאת עליית ענק, חוזרים חזרה לירושלים עם בהנהגת זרובבל, ומחדשים את בית המקדש, מצליחים, אחרי עיכובים וצרות ובעיות, כל מה שמתואר בפרקים הבאים, בסוף פרק ו', יש הבית השני נבנה. אז הגאולה הגיעה. ומלך המשיח הפוטנציאלי יושב על כיסא דוד. אני אומר את זאת, זכריה אומר את זאת. אבל זכריה בנבואותיו אומר את זאת. חגי ובעיקר זכריה. כדי שנציף רק מעט עלו, הפטרת זכריה מחנוכה קצת ידועה, אבל בכל זאת משהו. מזכריה פרק ו', פסוק ט', זכריה פרק ו', פסוק ט', ויהי דבר השם אלי לאמור לקוח מעת הגולה וכולי, ולקחת כסף וזהב, פסוק י"א, ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו לאמור, כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם, והוא יבנה את היכל השם, והוא יישא הוד וישב ומשל על כיסאו, ויכהן על כיסאו, ועשת שלום תהיה בין שניהם, והעטרות תהיה וכולי לזיכרון בהיכל השם, ורחוקים יבואו ובנו בהיכל השם, וידעתם כי השם צבאות שלחה מעליכם. צריך יותר מזה? הנה איש צמח שמו. והיה אם שמוע תשמעון בכל השם אליכם. אין עוד בתנך והיה אם שמוע בסוף פסוק. כלומר, והיה כל זה אם שמוע תשמעון, כל זה מותנה. להיכן נעלם איש צמח שמו? מה קרה לו? האם מת מוות טבעי? האם מישהו שלח בו יד? האם הפרסים שלחו בו יד? סילקו אותו? מי במקומו? הפך הבא הוא פרסי בגבי, עם שם פרסי, שום דבר. זכר אין. אבל אפשר להשתגע מהמחקי הזה. יש נצר לבית דוד, הוא המנהיג, הוא מוביל העלייה, מכוחו נבנה הבית השני, יהושע בן יהוצדק כהן גדול, איתו יש נביאים, וכל זה נעלם, ואין לנו הסבר איך ולמה נעלם. במקום שאין הסברים אפשר לשאר השערות, ואפשר לא לשאר השערות, אפשר להגיד נשאר עם סימן השאלה, אבל סימן השאלה הזה זועק. הסיפור שאני אספר עכשיו לא מגיע לקרסוליו של הסיפור המקראי, אבל אני בכל זאת אספר אותו. סיפור מודרני על הצהרת בלפור ועל כך הבריטים כבשו את הארץ, מלחמת עולם הראשונה, הבריטים כבשו את הארץ, הצהרת בלפור יצאה, 3 שנים אחר כך החלטת חבר הלאומים בסן רמו, והגיע הנציב העליון מעט ממשלת עוד מלכותה לארץ ישראל המנדטורי כמנהיג הבית הלאומי היהודי, והוא יהודי והוא ציוני, הלורד סר הרברט סמואל, והוא בא לירושלים בקיץ תרפ"א 1920, ובשבת נחמו הוא בא להתפלל בבית הכנסת החורבה, כמובן, כמובן, כיבדו אותו בהפטרה. והוא קרא בבית הכנסת החורבה בעיר העתיקה, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים לכל חטאותיה. ואנשים פרצו בבכי שקשה לתאר אותו. אפשר, רק מהתיאור אפשר להבין את ההתרגשות. ומה קרה אחר כך? אתם יודעים מה קרה אחר כך. אחר כך התחילה פוליטיקה, התחילו מהומות של הערבים. הסיפור שמתנהל היום התחיל בדיוק באותה שנה, עם פרעות מהבימוסה בפסח, ושנה אחרי זה מעשרת שיחות ביפו, באזור ובמקומות אחדים. כן, תפריש פי א', אז כל הפוליטיקה מתנהלת כך שצריך למנות את המופתי, שצריך להרגיע את הרוחות, על ידי זה שממנים את הרשע על הרשעים, כי אחרת הם לא יהיו בשקט, נכון? אין חדש תחת השמש כנראה. וכל זה היה אכזבה גדולה מאוד. הנציב הבריטי השני, אנגלי, שלא ידע את כל החוכמות האלה, היה הרבה יותר מוצלח לטובת היישוב הציוני, לטובת הבית הלאומי הציוני, מהלורד הרברט סמואל, שכל הזמן היה צריך להתגונן ולהצטדק ולהסביר שהוא, למרות שהוא מה שהוא, הוא בכל זאת מנהל את הפוליטיקה של ממשלת המורחובה. האכזבה הייתה קשה מאוד. אני אתן אינדיקציה אחת. אליעזר בן יהודה מוכר לכם. אליעזר בן יהודה היה לו תאריך עברי שאיננו התאריך הכללי ואיננו התאריך היהודי לבריאת העולם. כמה אנשים יודעים על כך? נתקלתי במכתב שכתב הרב צבי יהודה ליוסף חיים ברנר להיותו בן 17. נתקלתי בתאריך מוזר, כ"ט תשרי א' תתקעת, מה זה? עשיתי חשבון מהיר והבנתי שזה מספירת שנים לחורבן הבית. כן? ראיתי שזה התאריך הכללי מינוס 70. הוא לקח את חורבן הבית, עשה תאריך בעברית, באותיות עבריות. אני אליעזר בן יהודה סופר לחורבן בית שני. לבריאת העולם הוא, לא, הוא חושב שהוא לא יכול, לפי אמונותיו, התאריך של הגויים זה לא שלנו. מי שמחדש עברית לא צריך לחדש תאריך. שאלתי את מוקי צור ידידי שמכיר כל דבר בתקופה הזאת, האם השתמשו בתאריך הזה? אמר לי ודאי, במכתבים, במצבות על קברים. אנחנו יהודים מחצפים לגאולה, סופרים לחורבן הבית. אז מה קרה עם זה? כשהגיע הרברט סמואל, יש ממשלת הבית הלאומי, הגיעה הגאולה. אליעזר בן יהודה לא בדיוק טיפה לעניין בית המקדש ולחידוש עבודת הקורבנות. מבחינתו הגאולה הגיעה. אליעזר בן יהודה התחיל למנות שנת א' לגאולה. אז מה קרה עם זה? שאלתי את מוקצות. אתה לא יודע מה קרה? אחרי שנה שחטו יהודים, ואנשים שאלו איפה הגאולה. את הספירה לגלות, לחורבן, בן יהודה סיים כי התחילה גאולה. מהגאולה היהודים התייאשו אחרי שנה כי הורגים יהודים. אז איזה מין גאולה? אז נשארנו בלי תאריך. בלי תאריך עברי, לאומי, כפי שבן יהודה חשב את זה. ואני מספר את זה רק כדי לתת איזשהו מושג בתודעה, איזה מין ייאוש יכול להסתרר, כאשר מסתבר שזרובבל בן פדיה בן שאלתיאל בן יויכין נצר לבית דוד הפך מטעם המלכות הפרסית המוביל את הגאולה ואת בניין הבית בהצלחה על פי הנביאים נעלם. ואחת היא אם הוא מת ולא מינו אחריו במקומו שום אדם מבית דוד, או שהוא סולק על ידי פוליטיקה פרסית שהתחילה לחשוש ממנו, או שהיה שם, או שהוא או מישהו אחר עשו איזו שגיאה שהביאה להתערבות פרסית נגדם. אפשר לצייר כמה אפשרות, יש רמזים לכל מיני אפשרות. כן, יותר מדי התלהבות משיחית הייתה סביב זרובבל, עשו כמה שגיאות, הפרסים הבינו שזה לא מוצלח וזה לא טוב וזה בעייתי, ודאגו להחליף אותו, או לפחות לא למנות מישהו אחריו מאותה משפחה. אין עוד, זה לא נחמיה עולם אחר, יש צאצאים בדברי הימים של המשפחה, אף אחד מהם לא התמנה, ומישהו כנראה דאג לזה שאף אחד לא התמנה. זאת אומרת, היה כבר נצר לבית דוד, יושב על כיסאו, ולא סתם ציפיות, אלא חגי וזכריה מביאים, בניין בית המקדש הצליח על פי נבואתם, והם אומרים עטרות, זכריה אומר עטרות, וצמח, אז נכון, את הבית הוא בנה, אבל מה, איפה צמח הגאולה? את צמח דוד עבדך מרת הצמיח? כבר צמח? נעלם. השאלה איפה ואיך נעלם היא באמת שאלת מפתח, ואין לנו תשובה חד משמעית עליה, וזה עצמו חלק מהתופעה או חלק מהתופעות שקרו בין לבין. זה לא הכל. התופעה השנייה שהתרחשה פה, המשבר הגדול, היעלמות בית דוד. היעלמות בית דוד באופן כה חריף שדור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אנחנו לא שומעים שמישהו מבית דוד מנסה, שמישהו אחר מנסה להביא לידי מינוי כזה. אין, פשוט אין. ובתקופה החשמונאית המלכים הם כהנים. זאת אומרת, בית דוד יורד מעל הבמה, לא בחורבן בית ראשון, אלא בין זרובבל לעזרא. עכשיו ניקח את הדבר השני, שלדעתי קשור בו, וזאת היעלמות הנבואה. היעלמות הנבואה זה חתימת המקרא. היא תוצאה הכרחית מהיעלמות הנבואה. פה יש מלאכים. מדברים על חגי וזכריה ומלאכי בנשימה אחת, אבל חגי וזכריה שייכים לזרובבל ומלאכי שייך לעזרא. כבר אמרו חז"ל, הוא מלאכי הוא עזרא. אגב, האמירות האלה של חז"ל אין פירושן בהכרח שזה אותו אדם, אלא שזה שייך לאותו עניין. הוא כורש ודריה ושוח תחשסתא, לדעתי פירוש הדבר ששלושתם סייעו לשיבת ציון. שלושתם היו באותו צד של המתרס, מלכי פרס האחרים היו קשים לישראל. ואין הכרח להבין את חז"ל שהוא פירושו של אותו אדם. ככה אני חושב בהבנת חז"ל, יש לי ראיות לזה, אין המקום להאריך בזה, אבל מי שרוצה יעיין בברכות כ"ט במחלוקת אביי ורבא לגבי הוא יוחנן הוא ינאי, הוא יוחנן הוא ינאי או יוחנן לחוד וינאי לחוד. שבעיון קל תראו שהם חלוקים לא בשאלה אם זה אותו אדם, אלא אם זה אותו סוג של אדם. מלאכי הוא נביא חותם, שליחותו ברורה והיא מובנת בסוף הנבואה שלו. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, בלשון הפיוט, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. אין, לא יהיה המשך לנבואה, זכרו תורת משה עבדי. רק מכוח זה יהיו לכם חיים רוחניים, חיים של משמעות, חיים של טעם ושל תכלית ושל ייעוד, כי הנבואה מסתלקת. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פנבו ויקייתי את הארץ חבר. בסוף לא אוהבים לשיר, אבל הוא, זה לא קורה, זה קורה בכמה מקומות, שרים מעשה נוח. הנבואה היא נבואה קשה, היא נבואת פרידה, היא נבואת חיתום. וחשוב לא פחות, היא מתחברת עם מפעלו העיקרי של עזרא, המאבק נגד נישואי התערובת והנשים הנוכריות. תראו את פרק ב' במלאכי. מפסוק ח', ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר השם צבאות, וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו. מדוע נבגד איש באחים לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כחילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת אל מאחר. יחרת השם לאיש אשר יעשה ער ועונה מעולי יעקב. אתם מרגישים במדרש על בראשית למדחת? ער ועונן, ער ועונה, הוא מגיש מנחה לשם צבאות. וזאת שנית תעשו כסות דימה את מזבח השם בכי והענקה מעין עוד, בנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה והיא חברתך ואשת בריתך. פסוק תתוו, כי סנף שלח, אמר השם אלוהי ישראל. פשוטם של הדברים הוא שאנשים בגדו בנשותיהם היהודיות שאיתם התחתנו בגיל צעיר, והם היו אמהות ילדיהם ועיקר המשפחה. בגדו בהם וחיפשו להם, אולי צעירות, אולי יפהפיות, אינני יודע, מבנות הארץ. כן, זה לא סתם היו נישואי תערובת, אלא חלק מהתופעה הייתה בגידה באישה הראשונה. היא אשת נעוריך, היא חברתך ואשת בריתך. כן, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מביא עליו דמעות וכסות דמעה, זה בא מפה. כסות דמעה את מזבח השם בכי והענקה מאין מקום. בגדתם באישה הראשונה היהודיה, למה? כי היא כבר זקנה לכם, כי היא נמאסה עליכם, כי היא יהודיה, כי חיפשתם לכם שם איזה מישהי אשדודית, אני יודע מה. היה שם משבר עצום, ומלאכי ועזרא מתחברים באופן די ברור לנושא אחד. ואם כן, אנחנו כבר מבינים שבין עליית צרובבל לבין עליית עזרא יש משבר גדול מאוד. שהוביל להיעלמות בית דוד, שהוביל להיעלמות הנבואה, לחתימת המקרא, ומלאכי הוא נביא חותם. בעוד חגי וזכריה מדברים בפירוש על תקווה גאולה, תקוות גאולה לנגד העיניים, והיה אם שמוע תשמעון בכל השמרים. יש פתח לגאולה בתחילת בית שני. אי אפשר לטשטש אותו, כי אלה נבואות חגי וזכריה. קשה מאוד לומר שמלכתחילה לא היה שום סיכוי. ברור שהיו יהודים שאמרו את זה, וגם יהודים נכבדים מאוד אמרו את זה. אתם יודעים איך זה. יש מי שאומר שהגאולה לא באה כי היהודים לא באו, ויש מי שאומר שהיהודים לא באו כי הגאולה לא באה. למה הוא לא עלה? כי לא הייתה גאולה. למה לא הייתה גאולה? כי הוא לא בא. זה פשוט עניין של ראייה, וזה לא אנשים מן השוק. רבי יוחנן וריש לקיש חלוקים כנראה בשאלה הזאת. בסיפור המפורסם ביומה עם ריש לקיש שהיה שוחה בירדן ובא, פגש את רב אבר בר חנה ולא נתן לו שלום, ואמר אלה סנינה לכור, האלוהים אני שונא אתכם בני הגולה. אחר ריש לקיש ביטוי כזה יפה להגיד, אני שונא אתכם בני הגולה, שאילו עליתם כחומה בימי עזרה, הבית לא היה חרב, הבית השני לא היה חרב. זאת אומרת, יכלה להיות גאולה שלמה אילו כולם עלו כחומה בימי עזרה. הוא לא אומר בימי עזרו בבל, הוא אומר בימי עזרה. יש משבר גדול אחרי עליית עזרו בבל, אחרי בניין הבית. מצד אחד אין חזרת כל ישראל לארצה, מצד שני אין חזרת השכינה, בית שני חסר, יש אכזבה גדולה מן הבית, בית דוד נעלם, לא ברור בדיוק איך ולמה, הנבואה נעלמת, המקרא נחתם, מתחילה תקופה אחרת. אבל המשבר הגדול הזה לא התחולל בזמן הגלות, ב-70 שנות הגלות, אלא דווקא אחרי עליית זרובבל. זה התחיל במונחים של חדש ימינו כקדם, ואז בא המשבר. המשבר הזה במובנים מסוימים יותר קשה מהמשבר של החורבן והגלות, בגלל האכזבה, בגלל ההיעלמות של בית דוד ושל הנבואה. בדרך כלל אנחנו חושבים שהשינוי של התקופות התחולל בגלות, והוא לא התחולל בגלות, הוא התחולל אחרי העלייה הראשונה. אז אנחנו כבר מתחילים להבין שאי אפשר ללמוד עליית זרובבל ועליית עזרא ככה ככמה פרקים מובילים לעליית עזרא. אנחנו מוכרחים להציב אותם זו מול זו ולשאול כמה שאלות קשות. מה קרה? מה קרה? למה קרה? עד כמה שאנחנו מסוגלים? אני לא יודע אם היה שינוי רוחני יותר עמוק ומכריע בתולדות ישראל מהיעלמות הנבואה וחתימת המקרא. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אבל הנביאים מסרו הפירושו שהיה משבר גדול, וזה לא קרה עוד פעם בין צדקיהו לבין זרובבל, זה קרה בין זרובבל לבין עזרא. אז יהיו אנשים שיגידו יצא מתוק מאז, עולמם של חכמים, כולנו חיים מעולמם של חכמים, הכל טוב ויפה, הכל נכון. זה בוודאי לא היה בתודעתם של בני התקופה משהו שהוא לכתחיל. וכמו שמישהו יגיד שטוב שהיה חורבן הבית, כי אז רבי יוחנן בן זכאי ייסד יהדות רוחנית ויהדות של משטר ותלמוד שעליה אנחנו חיים ומתפרנסים עד היום הזה. ברוך השם שהוא עשה כן, ברוך השם שאנחנו חיים ומתפרנסים עד היום הזה. אבל רבן יוחנן בן זכאי תיקן כמה תקנות על בסיס מהרי בני המקדש. אל נייחס לרבן יוחנן בן זכאי השקפות שאינן שלו. אגב, היו בדור רבן יוחנן בן זכאי אנשים שחשבו כך, שיהדות רוחנית בלי מקדש עדיפה. הם היו העסקת יהודית עדיין. הם עוד לא בא פאולוס. זה היה לפני. הם באמת אמרו כך, שיהדות רוחנית בלי מקדש יותר טובה. ויש אמירות די ברורות, ואני לא רוצה להיכנס לזה. זאת אומרת, בשום אופן ופנים לא היה רבן יוחנן בן זכאי מסכים לאמירה כזאת. אני חושב שאין אדם בישראל שיכול לומר שעולם בלי נבואה הוא יותר טוב, כי מזה יצא עולם של חכם. היה שם משבר עצום בהיעלמות הנבואה והיעלמות בית דוד. האם זה כל העניין? כנראה שלא. בואו נראה את נחמיה פרק א', יש לנו עוד כמה רגעים. נחמיה פרק א', דברי נחמיה בן חכליה. והי בחודש כסלב שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה, וישאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה, ובחומת ירושלים מפורצת ושעריה נכתובה אש. והי כשומעי את הדברים האלה ישבתי והזכה ואת הבלה ימים, והי צם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ניסה פעם איש חכם, איש רציני, לשכנע אותי שהחורבן שמדובר עליו זה חורבן הבית הראשון, שנחמיה לא היה מעודכן ולא היה בתמונה, ורק עכשיו הוא מזדעזע ממה שקרה. אמרתי לו, אני לא משתכנע. זה משהו טרי שקרה שם בין לבין. זאת אומרת, לא רק היעלמות בית דוד והיעלמות הנבואה, קרו עוד דברים פה. שבי, רעה גדולה וחרפה, שריפת שערי ירושלים. כן, היו שם התנפלויות של כל האויבים, כל הקואליציה הזאת של אויבי הגולה. זאת אומרת, היה משבר עצום, כביר ממדים, שפקד את העלייה הראשונה אחר רי, והיא בקושי הצליחה להתאושש מזה, ומי שהצליחו להושש אותה היו עזרא ונחמיה. אבל האישוש הזה כבר היה משהו אחר. פה כבר אין נבואה, פה כבר אין חדש ימינו כקדם, אין תודעה של גאולה שלמה, יש תודעה להפך, יש תודעה של אנחנו בגלות בארץ הקודש, אם ניקח את הביטוי הזה. במפורש זה נאמר בתפילה הגדולה של האמנה בנחמיה, ונחמיה פרק ח', פרק ט', סוף פרק ט' בנחמיה, פסוק ל"ז, הנה אנחנו היום עבדים בארץ שנתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו ועל גוויותינו מושלים, ובבהמתנו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. אני אומר שאי אפשר ללמוד את התקופה ואי אפשר ללמוד ספרי עזרא ונחמיה בלי להציב את שתי עליות, את המשבר שבינים. ואחר כך, האם אפשר עוד להסביר על פי הפשט ששבע לארתחשסתא בא מיד אחרי שש לדריו? ברור שלא. ולפיכך ברור לי מעל לכל ספק שתפיסת חז"ל בעקבות ספר עזרא פשוט איננה סופרת את שנות המשבר. השנים האלה לא ראויות להימנות ולא ראויות להיספר, והן נחרטות מן החשבון. זה המשבר הרוחני העצום ביותר שהיה בעם היהודי, הוא גרם להיעלמות הנבואה. ואין סופרים את השנים האלה. ומכאן באה כל בעיית התאריך. זאת דעתי על רגל אחת. אני יודע שאפשר להתווכח על זה מכאן עד... פשוט, אין עוד חמש... מה? חמש וחצי? שאר הדברים הלא הם כתובים בדף שלפניכם. בקיצור, אני רק אומר שקדושה שנייה של חז"ל זה תמיד רק עזרא ואף פעם לא זרובבל. ומי שעוסק בתחום ורוצה את המאמר בשלמותו, יש לי כמה עותקים.